קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.
היי תומר.
היי, מה העניינים?
היום אנחנו נדבר על נושא קרוב לליבי, וזה ספורט ותזונה קטוגנית או צום. מה אתה אומר?
יאללה, נשמע מעניין.
אז שנינו מאוד מאוד פעילים ספורטיבית, ואני רוצה להפנות אליך איזו שאלה שתמיד שואלים אותי, וזה ש... תמיד אומרים שחייבים לאכול פחמימה לפני אימון, ובפרט לראיה, אצני מרתון לפני מרוץ, אז הם מעמיסים אורז ופסטה ופחמימות, כדי שחלילה לא יחסר, ואני כשאני רץ, אומרים, מה אתה משוגע? אתה רץ על צום, רץ בלי לאכול פחמימות, אתה תעשה עצמך נזק, זה לא מסוכן? אז תומר, זה לא מסוכן?
אז קודם כל לא, ואנחנו צריכים להבין בעצם מאיפה הגיע הרעיון הזה של... זה המסת פחמימות, והשרירים שלנו, אז הם משתמשים בגלוקוז, לאנרגיה כשזה בשפע. זה מה שקורה שהשריר בפעילויות שהן קצרות ומהירות, כמו ספרינטים, אז הוא משתמש בגלוקוז שלנו, שהוא נמצא ממש בתוך השריר, וזה נקרא גליקוגן, וזה פעילות שהיא אנאירובית. בפעילות שהיא אירובית, אז הגוף יודע לשרוף את הגלוקוז ביחד עם החמצן, וזה יוצר לנו אנרגיה. אחת הסברות היא שגלוקוז זה מייצר אנרגיה בצורה שיותר מהירה, או שאנחנו חייבים את הגלוקוז הזה כדי לבצע גם פעילות אירובית וגם פעילות שהיא אנאירובית. אבל מה שאנחנו רואים בעצם, שהגוף שלנו יודע להשתמש גם בשומן בצורה מאוד יעילה, וזה נחקר למעשה בהרבה מחקרים, בעיקר של ג'ף וולק, על ספורטאי אילית, רוכבי אופניים ורצי מרתון, שהם אוכלים תזונה קטוגנית, זאת אומרת, אין להם כמעט שום פחמימות בתזונה, והם... מסוגלים לבצע את האימונים שלהם, את כל התחרויות שלהם, בביצועים שהם מעולים, וזה אולי בעצם התשובה הכי ברורה והכי חלקה לזה שאין חובה לצרוך את הפחמימות לפני איזושהי תחרות, וגם בשגרת האימונים. אנחנו רואים את זה לא רק בספורטאים של אירובי, של דריתה באופניים, אלא גם בספורט שהוא... אנאירובי, כמו זה הרמת משקולות, או ספורט של ספרינטים, כמו זה רוגבי. יש לנו הרבה ספורטאי עילית, וגם מחקרים שבודקים בעצם את הביצועים. ואנחנו רואים שאין שום בעיה, יש לנו למשל דח ביטר, שהוא מחזיק שיא ארצות הברית ל-100 מיילים, שזה ריצה מאוד ארוכה, הוא לוקח 11 שעות, והוא אוכל קטוגני לרוב הזמן, כשהוא מעמיס קצת פחמימות לפני התחרויות, אבל בהתחשב בזה שהוא מחזיק את שיא ארצות הברית, וכל האלה שמעמיסים לפסטות למיניהם לא ניצחו אותו, למראה שיש פה איזו התכנות מסוימת.
אז לגבי זה, אני מכיר מריצות ארוכות את התופעה שנקראת הקיר, או the wall באנגלית, שההסבר המסורתי לה זה שאחרי שעתיים, שלוש, אז מה שקורה זה שבהתחלה, כמו שאמרנו, אז הסוכר, הגליקוגן יוצא מהשרירים, זה בפעילות אנאירובית קצרה, אחרי זה הוא יוצא ממאגר הגליקוגן הגדול שנמצא בכבד, ואחרי שעתיים, שלוש, הוא נגמר הגליקוגן מהכבד, ואז אנשים מגיעים למצב שהם חסרי אנרגיה לחלוטין, וממש... נתקעים ונורא נורא קשה לעבור את הקילומטר ה-30 או 36, תלוי בקצב שלך. אז אם זה ההסבר, וסיימתי את הגליקוגן בכבד, וזה כנראה הרציונל גם להמיס פחמימות יום קודם, כדי שיהיה כמה שיותר, אז אם אני קטוגני, הגליקוגן שלי נגמר הרבה קודם, איך אני אצליח לעבור את הקיר?
ומה שקורה זה שכשאתה אוכל תזונה שהיא קטוגנית, יש איזשהו שינוי בתוך השרירים שלך, וברקמת השומן שלך. השריר שלך הופך להיות מנוע שהוא הרבה יותר יעיל בצרפת שומן, ובהתאם אז הוא חוסך יותר על הגלוקוז ועל הגליקוגן. מי שאוכל תזונה קטוגנית ועושה אימון אירובי, שורף הרבה יותר שומן, זה פי 2-3, אנחנו רואים את זה ממחקרים של ג'ף וולק, שורף פשוט, הרבה יותר שומן. השריר שלו חוסך בגליקוגן, שורף את השומן, הוא לא מגיע, זה לקיר הזה למעשה, בצורה כל כך מהירה. שוב, חוץ מהתיאוריה, אנחנו גם רואים את זה על הפרקטיקה, באמצעות כל האתלטים, ויותר מזה, יש גם על המחקרים של ג'ף וולק, אז הם לוקחים בעצם ביופסה מהשרירים של האתלטים, והם בודקים את כמות הגליקוגן בשרירים. לרצים הקטוגנים, זה לא יהיו עושים מהשכונה שרץ פעמיים בשבוע, זה ספורטי אילית שמתחרים, ויש להם 12 שעות אימון בשבוע. אין הבדל על הרמות של הגליקוגן. הגוף, כשאתה מותם שומן, הוא יודע להסתדר ולהתאים את עצמו. אנחנו לא חייבים לאכול את הפחממות ממקור חיצוני, כדי שיהיה לנו גליקוגן בשרירים ולהגיע לביצועים ספורטיביים.
כשאתה אומר מותאם שומן, זה בעצם תהליך שהוא לא מיידי, זה לא שאם מחר אני התחלתי דיאטה קטוגנית, ואמרתי, אני עכשיו שבוע לא אוכל פחממות, ויוצא לרוץ, אז דברים יסתדרו. זה, התהליך הזה של ה-Fat Adaptation, הוא לוקח זמן, נכון?
כן, זה יכול לקחת את הזמן. כשאנחנו מדברים על מותאמות שומן, אנחנו מניחים שאתה כבר שבוע, שבועיים, לפחות כבר בתוך התזונה, אחד המחקרים הגדולים של ג'ף הוא על שנה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו זמני, שנה של אימונים, שנה של תזונה קטוגנית ואין שום בעיה.
כן, באמת שחשוב לציין פה שגם מי שלא אוכל בכלל פחממות ולך לעשות בדיקת דם, הגלוקוז לא יעמוד על אפס. זאת אומרת, הגוף יודע לעשות את התהליך הזה של היצור, ואותו יצור הוא משמש גם לספורט וגם לחיים רגילים.
כן, אז בעצם אפשר לשאול למעשה, אם אני לא אוכל פחממות, איך יש לי גליקוגן בשרירים ובכבד בנית. אז מה שאנחנו צריכים להבין, של הגוף יש יכולת גם לייצר וגם למחזר לגלוקוז. ככל שאנחנו יותר מותאמי שומן, ככה התהליך הזה יותר יעיל. הגוף למשל, הוא יודע למחזר חומצה לקטית בחזרה לגלוקוז, וזה מעגל קורי. הגוף יודע לקחת את הגליצרול, שזה השלד של הטריגליצרולים, שאנחנו שורפים לאנרגיה בתור שומן, ולהפוך את זה בכבד לגלוקוז, וזה לא רק שדרך אגב שאנחנו שורפים הרבה מאוד שומן, יש לנו להספקה שוטפת של גליצרול, ולא חסר לנו גלוקוז. יש גם את העניין של החיסכון, למשל, הזכרנו בפרקים קודמים את הגופי קטון, שהם יכולים לספק אנרגיה אל המוח, והמוח הוא הצרכן בין הגדולים, של הגלוקוז בגוף. כשאנחנו מספקים לו קטונים, אנחנו חוסכים גלוקוז, וזה הולך לשרירים בנית. בשורה התחתונה, אנחנו רואים שבאמת שאין בעיה של גליקוגן, יש איזה מספר מנגנונים. הגוף שלנו, אנחנו צריכים לזכור שתמיד יש לו מערכות פידבק על הכל. אנחנו לא נגיע לאיזשהו מצב שאין לנו אפס גליקוגן בשרירים, או שאין לנו גלוקוז בדם, גם אם לא נאכל כלום.
ודיברנו הרבה על ריצות, אימונים ארוכים ואירובי, לגבי אימונים אנאירובים, ידוע להשפעות לטובה או לרעה של תזונה קטוגנית?
אז גם זה, יש לו מספר מחקרים, גם של פאורליפטינג, גם של מתעמלים, אולימפיים אפילו, עד כמה שאני זוכר, אלה עם הטבעות, עם המות, אין להם הבדל בביצועים, גם לא בתרגילים כבדים, לעשות שיאים בסקווט ובדדליפט ובבנצ' פרס בטווח שלהם 3 חודשים. אנחנו גם צריכים לזכור שלדלל את המאגרי גליקוגן באמת כדי להגיע אל הקיר, זה לא כזה פשוט. זה לא יקרה כנראה מאימונים אנאירובים. באימונים אנאירובים אין כל כך איזו השפעה על הדילול של הגליקוגן. אנשים הם לא מגיעים אל הקיר באימונים אנאירובים. ואנחנו רואים שוב שבעצם כל המחקרים, כשהם בודקים את העניין, הם הביצועים נשמרים.
אני יכול להגיד מהחוויה האישית שלי, שאני כן שמתי לב לתופעות לוואי, מעניין אותי אם זה מגובה במחקרים. למשל, כשאני רץ אחרי צום ארוך, אז הריצה מנטלית אני מרגיש טוב ונחמד לי, אבל כשאני מסתכל על השעון דופק, אני רואה שהדופק שלי הוא לפחות 15 נקודות יותר מאשר אם אני רץ סמוך לתום חלון האכילה. ידוע על איזשהו דיווחים על שינויים בדופק?
אני גם שמעתי הדיווחים כאלה, חושבים שחלק מההסבר זה קשור לצריכה היותר גבוהה של החמצן של הלב, בגלל שהוא עובד יותר עליהם שומן, ואז הוא צריך יותר לפנות סירותו. אני לא נתקלתי בזה בספרות, אבל זה בהחלט אפשרי. יש כן כמה תופעות לוואי, דיברנו קצת על ההסתגלות, בעצם בתקופה של ההסתגלות, עד שהשרירים בעצם מותאמים לצרפת שומן בצורה יעילה, זה יכול לקחת שבוע-שבועיים שבהם כן יהיה ירידה בביצועים ותקין, זה חשוב לזכור שזה הכל תלוי על הרמת פעילות, חלק מהעניין זה הכמות של המלחים, אנחנו בישראל, דלח, אנחנו מזהים הרבה, תונה קטוגנית בגלל שזה אינסולין שהוא נמוך, זה אומר שהכליות, אז הן לא מחזיקות הרבה נוזלים, אנחנו מוציאים הרבה אלקטרוליטים. מה שזה אומר בשורה התחתונה, מי שבתונה קטוגנית צריך יותר מלח, ומי שהולך ורץ וזה מסיע בישראל בפרט, צריך עוד יותר מלח. זאת אומרת, תחשים לב, אם יש הרגשה של חולשה, סחרחורת, כאבי ראש, יכול להיות שחסר מלח, חלק מהתופעות לוואי, שיש כאלה שהם חושבים שזה טוב, זה ירידה בתיאבון. לפעמים כדי להתאושש מאימונים, אנחנו פשוטים עוד אוכל, קלוריות וחלבון, לפעמים צריך להוריד קצת מהשומן ולהעלות את החלבון כדי להתאושש מאימונים, אבל זה כבר התאמות שהם עבור כל אחד ורמת פעילות שלו, אבל שוב, אנחנו רואים שגם אצל איזה מתאמני עילית, אין שום בעיה, וגם אפשר לקרוא את המחקרים של ג'ף וולק, ולראות מה הם בדיוק אכלו, איך הם הסתגלו לכמה מלחים וכל מה שקשור.
אוקיי, אז קצת נקודות לסיכום. קודם כל אמרנו שכל מי שקשור לאימון אנאירובי, כנראה שאין סיבה גם שיהיה השפעה לתזונה קטוגנית, אנחנו לא מתקרבים לרוקן את הכבד מגליקוגן. לגבי אירובי, אז גם לוקח זמן עד שהכבד מתרוקן, ועדיף כמובן להיות מותאם שומן ולא לעשות דיאטה קטוגנית שבוע ואז יצא לרוץ מרתון, כי זה כנראה הגוף עדיין לא יסתגל לא לפה ולא לשם. לגבי הבדלים בביצועים, אז אמרנו שבספורטי אליט אז לא נמצאו הבדלים, יש גם כמו שדיברנו על זאק פיטר שרץ 100 מייל, אבל אני נזהר קצת עם ספורטי אליט, בכל זאת הם by definition הם פנומן ושונים מרובנו. והאם יש עוד משהו שפספסתי בסיכום הפרק?
אז אני אגיד רק באמת עוד איזה כמה נקודות. אני חושב שמה שחשוב לקחת מהפרק הזה, זה שאין שום מניעה לבצע כל פעילות ספורטיבית, התזונה קטוגנית. היתרונות הבריאותיים של התזונה עולים בכל קנה מידה, גם אם יש הבדלים כאלה ואחרים על הביצועים שלך. הם יהיו זניחים, וכל המיתוסים לגבי זה שחייבים לפחממות לפני אימונים, אז הם לא נכונים, אפשר לאכול תזונה קטוגנית שהיא בריאה לנו מבחינה מטאבולית, ולהמשיך לעסק בכל הפעילויות ספורט שאנחנו רוצים ולא אוהבים.
מעולה, אז תומר תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
בכיף, תודה רבה.
קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורין.